צריך להבחין מה העניין מלחמת מצווה. האם זה סתם רצחנות? יש צורך במהלך ובגישה אמיתית לבירור הערך הנשמתי, העיקרי, הפנימי, היסודי של המלחמה. יש עניין שמתאים קצת ומצטרף לבירור ענייננו מעשה פנחס. פנחס שהוא, כן, וזמרי וכו'. אפשר לומר שפנחס היה רוצח? הוא בא והרג את זמרי בן סלוע, אדם חשוב בישראל, נשיא בית אב לשמעוני, ויקח רומח בידו והרג. ובהמשך, תחת אשר קינא לאלוקיו, יכפר על בני ישראל. יש ערך חיובי גדול, אינני נותן לו את בריתי שלום, קיבל פרס על זה. תורת השם תמימה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יש השלמות של דברי חז"ל, פנחס היה בעל ייחוס, אבל הרג אדם, נשיא בית אב, נשיא בישראל, מסופר בגמרא שהיה רש, השבטים ביזו אותו. מה אתה הורג נשיא בישראל? רוצח. הייתה הזדעזות. אתה מספר שזה כביכול לשם שמיים, כנאות, אבל אתה רוצח בסך הכל. כן, גם היום, צריך לומר, יש כאלה קיצונים שהם לא מתחשבים בחוק של המדינה. הם, והיו, וישבים, יש כמה שישבים עד היום בבית סוהר בגלל הדבר הזה. לקחו את הדין לעצמם, והתלהבו, וזהו, עשה בדיוק רצח רבין. אותו דבר. לא יודע מה מומי, אבל מין משהו דומה למעשה פנחס. לקח ראש ממשלה, והרג אותו. זה בסדר? בסדר? הוא חשב להציל את המדינה. אני לא יודע אם זה מה שהוא חשב. אבל נניח, כן. אז גם פנחס, מה היה פנחס? זה היה דבר דומה. להציל את עם ישראל. מה אתם אומרים? אין לכם מה להגיד. בשביל אנחנו לומדים, בוא נראה מה רצוי יותר. מה ההבדל בין חייל שנלחם והורג את האויב ובין בין אדם שלוקח את הדין לעצמו והורג גם את האויב, אבל לא בגלל שהוא חייל, בגלל שהאויב, איך אומרים, הוא אויב, אז הוא הורג אותו באופן פרטי. היום המציאות בארץ ישראל מורכבת קצת, והגבולות לפעמים הם גבולות לא ברורים, איפה זה אוהב ואיפה זה אויב. בוא נראה איך הרצוי הוא פותר את הרצויה, איך הוא פותר את הבעיה עם פנחס, שלכאורה עשה מעשה לא ממלכתי, אלא עשה מעשה פרטי לכאורה. איך מקבלים את הדבר הזה? בוא נראה. הייתה הזדעזות, אתה מספר שזה כביכול לשם שמיים, קנאות, אבל אתה רוצח. הוא היה מצד אחד פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויחד עם זה היה לו המשך ששייכות עם בנות יתרו, והיו השבטים מבזים אותו. בן פוטי זה שפיתם אבי אמו הגלים לעבודה זרה, רצחנות גויית, מאיפה זה בא? יש כאן משהו מקולקל אצלך. הוא בא והרג נשיא בישראל, התגלתה הרצחנות הגויית מצד הגזע הגוי שלו. אמנם על פי דברי חז"ל, באה התורה והודיעה, לא, פנחס הוא בן אלעזר, בן אהרון הכהן, ואהרון הכהן לא היה רוצח. אדרבה, אוהב שלום ורודף שלום, ברכת כהנים, חסד, תומך ועורך לעיר חסידיך, הכל תלוי מתוך איזה גישה מגיעים לרצחנות הזאת. הגישה אצל פנחס היא מתוך עומק קנאה לאלוקיו, מתוך עומק השייכות והגישה לשמירת טהרת ישראל, טהרת המשפחה בישראל. עם זה אנחנו נפגשים פה בבירור חשבון מעמיק יסודי אלוקי. יש קנאים ממין אחר שהם שליליים, זה קנאות חיובית. אבל קנאות פנחס שייכת למקור התורה, מקור החסד, מקור הקדושה, מקור נקיות טהרת קדושת ישראל, ככה ברור אצל חז"ל. זאת אומרת, יש קנאות ויש קנאות. יש קנאות מסוכנת מאוד, שאדם מרוב קנאה, והוא מרגיש את עצמו אידיאליסט, להציל את העולם. הוא עושה דבר, ויש קנאות שפנחס, שהוא על פי דין תורה. מה? כן, אז זה מה שמבררים חז"ל, להבדיל בין הקנאויות למיניהם.
יש מדרש אבל שפנחס התייעץ לפני שעשה את זה.
מי?
אולי אני טועה שיש אולי מדרש שאומר שלפני שפנחס עשה את זה הוא...
לא, הוא ראה שאף אחד לא מגיב, היו בהלם כולם על המעשה הזה. אז הוא אומר, טוב, מקום שאין איש, עשה את מה שהוא עשה. אותו הדבר לגבי מלחמות אבותינו. צריך לברר איזה מין קנאים ואיזה מין מלחמתיות הייתה זו. אברהם אבינו איש מלחמה, משה רבנו איש מלחמה, יהושע איש מלחמה, כולם היו אנשי מלחמה. צריך להבחין איזה מין מלחמתיות זו. מה היסוד, מה הנשמה, מה העיקר. החילוק מתבטא פה, עניינים מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד של המלחמה. העניין מתחיל מאברהם אבינו הלוחם כנגד עבודה זרה, הקורא בשם השם, כל העולם יש עבודה זרה, כל רשותה. ואברהם עושה נפשות להשם, את הנפש אשר עשו בחרן, עם קריאה בשם השם, והרמת דגל של טהרת ורוממות, מצב זה במידה מסוימת חייב והכריח את הצורך המלחמה, וצריך להבחין מי נלחם ועל מה הוא נלחם וכיצד ואיך הוא נלחם. זה היה אומנות של הרב ציודה, דרך אגב. חלק מהחבר'ה שהיו מעורבים אז בכל מיני פעולות, אני זוכרים, המחתרת קראו לזה, הייתה קבוצה ש... עשה לעשות מלחמה כאילו פרטית, בלי הזה. נגד היה מצב ביטחוני מאוד חמור. זה היה מחתרת, היה משפטים, היה ישבו בצוהר, כל הדברים האלה. הם היו כולם אידיאליסטים. הם לא היו רצחנים, הם היו אידיאליסטים. וצריך היה לבחון, זה לא דבר פשוט. אנשים היו במצוקה כזאת גדולה שרצחו יהודים כל הזמן ואין תגובה. מה עושים במקרה כזה? מה עושים?
יוזמה.
אוי ובואי לך.
צריך לקחת יוזמה.
אתם לא מבינים. יש בכל מציאות, יש אלה שבחזית ואלה שבעורף. זה שני מדרגות. למשל, במלחמה יש חיילים שהם בחזית. המציאות הנפשית שלהם היא גם משונה מי שיושב בעורף. משהו גם אחר. מבחינת ההתלהבות והמסירות וכל הדברים האלה, זה בעורף בעורף שקל. אותו דבר גם במאבקים על ארץ ישראל. יש כאלה שהם בחוד החנית של המאבק של ארץ ישראל. שם הם מתנגשים כמעט יום-יום, הם מתנגדים ליישוב ארץ ישראל. אם זה הממשלה, על ידי הצבא, משמר הגבול, הצבא, השוטרים וכל הדברים האלה. או הערבים, להבדיל אלף אלפי הבדלות. המציאות שלהם היא לא מציאות פשוטה. הדמיון אצלהם עובד שעות נוספות. הם נמצאים בחזית ממש. נחזים בציפורניים. אבל יאמר שלא כולם, אבל חלק גדול מהם הם מתייעצים עם רבנים מתונים, מה שנקרא, שמרגיעים אותם. חבר'ה, תרגעו. יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו זה. זה לא עניין פרטי, כל הדבר הזה של ארץ ישראל. לא יודעים, שמעתם. זה עניין כלל, כלל ישראלי. ואדם פרטי יכול לעשות נזק בלתי הפיך לכל המטרה של יישוב ארץ ישראל. כמו שרואים את זה בחוץ לפעמים. יש לך כוונה טובה, אבל מעשיך אינם רצויים. בשביל זה הולכים לרבנים להתייעץ. גם צריך לבחור את הרבנים המתאימים. לא כל רב, לבחור את הרבנים המתאימים. לצערי הרב, שהם באמת, יש להם ראייה ממלכתית יותר, כללית יותר, ולא של הרגע, נאמר. זה מובן. שמעת, גיא? לא לקחת את ה... למרות שלפעמים כואב הלב לראות שחוסר תגובה או משהו כזה. בסדר? אז אם יש כאן מישהו בעיה כזאת יבוא אליי, אני אתן לו עצה טובה. בסדר? בסדר או לא?
צריך אבל
להגיד,
מקרים
מסוים
לפעול באיזושהי צורה.
בשביל זה צריך להתייעץ. אבל לא לקחת את החוק לידיים באופן פרטי. עם כל ההתלהבות וכל הכאב וכל הצער, חס ושלום. נזקים שיכולים לאדם כזה לעשות לכלל ישראל הם נוראים. צריך להיזהר.